שיעור 138, סיפור עתיק, רפואת פלא עבור ילד, על ידי הכתוב בפרשס ישרוי, והיסם לי סגולו.
בעזרת השם יזבורך, שיעור 138, קוף למד חס. צריכים להמשיך עם המילים שעצרנו בשיעור הקודם, 137, מן היושר אסור לעבור כל כך מהר על המשפט האחרון שלמדנו, שהרבי אומר לנו איך לגשת להשתדלס אחרי שהוא הרחיב בסוג אחד של השתדלס כשניגשים ועושים שימוש עם גורם אמצעי, הוא לימד אותנו בהרחבה איך להתייחס כשההשתדלס עבר בשלום, להודות לשם, ואחר כך להודות לשליח על טוב ליבו עם מגלגל נסחוס על ידי זכאי, ואם ההשתדס לא יצא לפועל עד הסוף, אז זה לא קשור בכלל לשליח, צריכים להודות לו על ההשתדלות שהוא עשה, להודות לשם על שהוא הזמין לנו השתדלות שלא יצא לפועל מה שרצינו. כך הוא לימד אותנו. אז מכיוון שלמדנו כבר שהרבי נותן לנו הדרכה על כל החיים, על כל המצבים, הנה היא כאן למעשה הדרוכה במשפט האחרון שלמדנו בשיעור הקודם, וכן ינהג במיודעוב ואוי הבוב, כל המכרים שיש לכל אחד במשך החיים, ואוי הבוב, הילדים, הרי לא כל הילדים נשאר לכל ימי החיים, יש תקופה ימי הילדות, ימי בחרות, כאן הוא גר בתקופה הזו, יש לו שכנים האלו, עכשיו הוא עבר במקום אחר, יש לו ילדים אחרים, הרי כל, לדידים זה דברים ומכרים שמתחלפים במשך השנים להרבה אנשים. ובמי שנויסה ונויסה נימוהם, האלו שעושים מסע ומתן בכל חנות שנכנסים, זה נקרא מסע ומתן. מסע ומתן זה לאו דווקא אחד שהוא סויכר. כל פעם כשהולכים לקנות איזה חפץ, אוכל ובגדים, דברים מה שצריכים לבית, אז זה נקרא מסע ומתן. נותנים כסף. וקונים מוצר, זה נקרא מסע ונויסן. זה עניינים של מדי יוים ביוים, אי אפשר בלי זה. ושמושו ושותופו, שמשים, יש כאלו שזה בחינם, יש לפעמים שזה בכסף, שוכרים איזה שמש, תסחוב לי איזה הובלה, תעשה לי משהו בעניין בכסף, לפעמים זה עניין של משהו בחינם, שזה גם כמדי יוים ביוים. הרי לא מציאותי שאדם יחיה, כל החיים לא להשתמש עם מישהו אחר. השם ברא עולם שחבר עם כל ישראל, ואחד משתמש עם השני. וכבר למדנו בכמה שיעורים לפני זה, שהרבי אמר, כשיביא אותו הצורך לבקש חפץ ממי שהוא למעלה ממנו או למטה ממנו. כמובן, אדם בריא ונורמלי, אז כל מה שהוא יכול לעשות לבד, עושים לבד. אבל כשיביא אותו הצורך במציאות, צריכים להשתמש עם עוד מישהו, או לאחד עם בני ביתו, בני בית, מה שצריכים כל אחד, ולפעמים עם זה בחברה, בשכנים, בבית כנסת, כל אחד עם העניינים שלו, ויושבים בשמחה. אז בכל שולחן קורה שמבקשים אחד מהשני, אפשר לקרב אולי את המאכל זה וזה, את השתייה, את הכוס, זה דבר נורמלי, מדי יום ביומו שמשתמשים אחד עם השני, יושב לו בן אדם בבית כנסת, הוא רוצה עכשיו ספר שזה נמצא מרחק של 2 מטרים מלפניו, נו, תהילים, חומש, ספר אחר, הוא לא יכול לקום לבד, אפילו שהוא לא אסלם, כי האיש שיושב לידו הוא אדם זקן, שהוא נרדם, ובשולחן הבא הוא יושב שם עוד מישהו שהוא לא יוכל להיכנס, לא בנוח לו. אז זה מאוד פשוט לבקש ממישהו שיושב אחד ליד השני, נא לקרב את הספר הזה, לא הולכים לשלם כסף עבור זה. זה דבר הגיוני למדי שמשתמשים אחד עם השני. אז בכל דבר צריכים להתבונן מה שהרבי אמר לנו מקודם. לדוגמה הזאת שאמרנו, דוגמה אחרונה, שמשתמשים בבית כנסת עם איזה ספר או איזה משהו שתייה, נא לקרב בשולחן שאוכלים שם, אפשר לקרב בבקשה? נו, אז הוא מקרב את זה. אז אם עבר הדבר בשלום, ביקשת לו חומש ותהיל עם איזה ספר והביא את זה, תוך כמה שניות קיבלת את זה, דבר ראשון, הועידו להשם כי טוב, תודה לך בורא התברך שנתת לי את הדבר שרציתי, ולשליח אומרים גם תודה על טוב ליבו, נקרא לגן לסרוס על ידי זכאי, או, התורה עשה טוב, סיפורים שקורים מדי יום ביומו, לא לשכוח להודות לשם. וכשקרה באמצע שהשליחות לא הגיעה בשלום עד הסוף, דהיינו, ביקשתי ממישהו, אפשר לקרב את הבקבוק מים כאן, אפשר לקבל את הכוס, בשמחה רבה, בכל שמחה, בכל פעם שיש איזה קידוש, איזה מסיבה, יש במרחק כמה מטרים, או לפעמים אי אפשר לקום, אז נא לקרב את השתייה, הוא צמא. וקורה שהשתייה לא הגיעה בסוף, אם נהפך הבקבוק על הרצפה או שנשפך, אם הכוס נפל, מה שקרה, בסוף זה לא הגיע. דרך העולם, שהשליח מתנצל, אוי, סליחה, סליחה, סליחה. לפי מה שלמדנו כאן, אז זה שהוא ביקש את הטובה, צריך להגיד, אין צורך בהתנצלות, זה לא קשור אליך. אתה עשית את שלך, אתה שליח טוב, רצית לשפוך לי את המים, רצית לשפוך כאן את הסלט, את האוכל, רצית שהחפץ הזה ייפול, חס ושלום. אם לא, אם היית ככה, זה לא, הוא לא היה מביא את זה, לא הייתי משתמש איתך. אז הוא כן רצה, בשגגה זה יצא. זאת אומרת, שלא לראות כמו שבעיניים מתבוננים, הסיבה הקרובה שהעין רואה שזה נשפך, השולחן היה עקום, מישהו דחף אותו, כל מה שקרה שזה לא הגיע ליד הסופית. אבל הרב מלמד אותנו איך לחיות, צריכים רק להתבונן, השם יתברך רצה שאני אעשה השתדלות, ומותר לי לבקש את הבקבוק מים, יכול להיות לפעמים שזה בקבוק רחון שנמצא כאן עכשיו בשולחן, וזה לא הגיע בסוף אצלנו. דבר ראשון, תודה לך השם שזיכית אותי שאני רוצה את הדבר הזה, ולא קיבלתי את זה כי זה לטובתי. נכון שאני צמא, רוצה לשתות, אבל השם עכשיו יודע שלטובתי כך צריך להיות. ולשליח, אתה עשית את שליחותך בנאמנות. וזה לא הגיע ליעד, זה לא קשור אליך, וכך זה במסו ומתן, גם בקניות, וגם בשמושו, ושותופו, בידידים, כל מה שלמדנו כאן, זה ממש מדי יום ביומו קורה כאלו דברים. אז חבל סתם ללמוד את זה במהירות ולעבור על זה. אם אנחנו לומדים במטרה כדי לחיות חיים יותר שקט, ברוגע, ולא לכעוס על כל דבר שקורה באמצע, אז חייבים להתבונן, להתבונן כאן. הנה כאן המתנה הגדולה שהרבה הביא לנו לפני 1,000 שנים, מתנת שמיים, סוידוס שמיים, איך לחיות בחיים רגועים, איך לקבל הדרכה ולהפנים את זה בשטח מדי יום ביומו. כל מה שיותר מתבוננים בזה ולומדים וחוזרים על זה, כמובן לבקש סייעתא דשמיא, אז האדם הכי מאושר, אז יש חיים מאושרים, כמו שהבטיח הרבה, שלומדים שעה בתוכן, אז זוכים לשלוות הנפש, מנוחת החיים, הנה, כך לומדים את זה. ואז אין טעם בכלל לכעוס, למה זה קרה? אין כאן למה בכלל? כי הוא לימד אותנו שהשם יתברך כך רצה. במשך החיים משתמשים עם הרבה שלוחים, שחלקם השליחויות זה נקרא שליחות כאילו שזה נקרא סגולה. כלל ישראל נקראים עם סגולה. המקור בפרשת השבוע עומדים עכשיו בפרשת ישראל ופסוק לפני חמישי, כשמתחילים ללמוד את קריאת התורה שקוראים בחג השבוע בחודש השלישי של קריאת התורה בחודש סיוון, כתוב בפסוק ואתו, אם שומויה תשמעו בקולי ושמרתם הסבריסי וישם לי סגולו מכל העמים כלי כל הארץ. כדאי מאוד להתבונן כמה מילים בפסוק הזה וישם לי סגולו, שזה קשור גם לשער הביטוחון, גם להשגוח הפרוטיס. ורוצים לספר כאן עכשיו סיפור שאפשר לקבל הרבה חיזוק מהסיפור ולהתבונן על הפסוק וישם לי סגולו, שזה יוצא יותר חזק את האמון בהשגוח הפרוטיס. מה אומר רשי ויסם לי סגולו? סגולה אומר רשי אוי צור חביב, כמו וסגולת מלאכים, שזה כתוב בקוילס פרק בייז פסוק חס, שלוי מהמלך אומר בקוילס בהתחלה. קונסתי לי גם כסף וזהוב, וסגולס מלוכים והמדינויס, הוסיסי לי שורים ושורים ושנו גויס בני הודום שידו ושידויס. מה אומר רשי? שלאים מהמלך אומר על עצמו שהוא אסף כסף וזהב וסגולת מלכים. מה זה סגולת מלכים? אומר רשי בקוילס, ההוצרות של זהב וכסף ואבן יקרה שהמלכים מסגלים בגנזיהם, באוצר של המלכים יש דברים שזה נקרא אבון עם טויבס ומרגוליאס שהם אוספים. רשי בפרשת יתרו אומר וישם לסגולו, הוא מעתיק את הפוסק הזה, סגולת מלכים, כלי יקר והאבנים טובות שהמלכים גונזים אותם. כך אתם לי סגולה משאר אומות. זאת אומרת שזה פסוק מאוד מאוד מרגש. אם מלך שם באוצר שלו, שהוא אוסף לעצמו אבנים טובות, כלי יוקו, שהמלך גונז אותם, אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם לי סגולה משאר אומות העולם. זה משהו ייחודי רק לכלל ישראל. כשמסתכלים באור החיים הקדוש, הוא מעריך מאוד בפסוק הזה וישים לסגולו כמה עמודים, אבל טיפ טיפה כמה שורות, שזה קשור לכאן, כדי להתעורר, אומר אור החיים הקדוש רבינו חיים ברב מוישה בן עטר, וישים לסגולו, הכוונה בזה היא, כשם שהסגולה הוא דבר שאינו כפי הטבע, כי הלא תמצא, יש עשב שטבעו קר, וסגולתו לרפות חולי הקרירות. וכן יש עשב חם וכולי. כולם יודעים, זה עשב כמו כולם, אבל השם הטביע בטבע שיש סגולו בעשב הזה לרפות כל מיני מחלות. וזה אינו כפי הטבע, כותב אור החיים הקודש, אלא דבר סגולה. וכמו כן, מבטיח השם יסבוח לכלל ישראל, שיהיו סגולה גם שלא כפי המשוער. אבל זה רק לכלל ישראל. באום הישראלום אינו כן, אלא להפך. שואל אור החיים הקודש, למה באמת בגויים זה בהפך? כתוב בגמור סנהדרין נ"ט, גוי שעוסק בתורה, ובדף נ"ח עומד בית כתוב, גוי ששובס חייב מיסה. הרמב״ם פוסק אפילו שאר מצוות אין לו לעשות. הרמב״ם מלכס מלוכים פרק י' הלוכתס. למה? שואל אור החיים הקודש, אם הפעולה מצד עצמה זה פעולה טובה, כל העושה פעולה זו, הרי זה עושה דבר טוב. אז למה לגויים זה לא עוזר ולקהל ישראל זה סגולה? אומר הקוסו, וישם לי סגולה מכל העמים. אין פעולה טובה יוצאה אלא מידכם, שאין סגולת התורה והמצוות אלא לכלל ישראל. ואף על פי כן, אם גוי עושה הפעולה הזו, עושה איזה מצווה, לא יתלו שכר על הדבר, ולא יעשה מעשיהם רושם. הם מקבלים את המשכורת כאן, אבל זה לא עושה רושם למעלה, וזוהי סגולתם של ישראל. זה הסוד של הפוסוק שקוראים בפרשת השבוע, וישם לסגולו. כלל ישראל חיים על סגולות, שזה רק מיוחד לישראל. ממשיך אחר כך אור החיים הקודש, וכן הוא מאמר חז"ל בספרו, אומר השם למוישה, אמור להם לישראל, דברי תוירו, שאני נותן לכם, רפואה הם לכם, חיים הם לכם. כשאתם עושים מייסים אשר יעשה או יישום אודום, וחי בוהם, הוא מריח עוד הרבה. אבל כאן יש סוד, שזה לא סתם תוירו, רק הוראות איך להתנהג. הדברי תוירו זה המצווה שמקיימים מהתוירו, זה רפואה, זה חיים הם לכם. הנה כאן יש סיפור מספר עטרת חיים, ליקוטים לבית צאנז. כדאי לספר הסיפור שזה קשור לויהיסם לי סגולו. הזכירו פעם לפני הרב הקודש משינו ורב חצתי משינו והבן הבכור של רב חיים מצאנז, זכות המגן עלינו. הגיעו הורים עם ילד חולה שהרופאים כבר לא יודעים שום עיצה איך לרפות את הילד. וכל התרופות שנתנו לו, אז משהו קרה כאן מוזר. לא רק שזה לא עושה תועלת, לא שזה לא מרפא, אלא ההפך. זה עוד עשה את המצב של הילד החולה עוד יותר גרוע מלפני זה. ההורים, הורים לא יודעים מה לעשות, צריכים רפואה לילד. אז במקום להתייאש, הולכים לצדיק, שיני ורוב, ומבקשים יחד, יש אמון הצדיקים, הם התפללו, והבוכה של הצדיק, כך נוהגים בקהל ישראל, ילך אצל חוכם, ושהוא יברך את הילד, שהשם יזבוח, יש לה רפואה שלמה. השיני ורוב מתבונן ואמר, אם מן השמיים מסכימים להחיות את התינוק, את הילד הזה לרפות אותו, זה שהרופאים כבר מייאשים ואומרים שאין להם שום תרופה על הילד, בסדר, הם אמרו את שלהם, צריכים באמת ללכת שליחות לרופא, אבל לייאש אסור. אם השם יתברך גוזר שיהיה רפואה שלמה לילד, אז יבוא איזה שליח מסוף העולם להביא שליחות של רפואה לילד. ידוע שאצל הרבה צדיקים כתוב שכשהיו צריכים איזה ישועה בדבר מסוים, נהגו, וכך נוהגים עד היום, שמספרים סיפורי צדיקים של הנושא הזה, שיהודים קיבלו ישועה בנושא הזה שצריכים עכשיו, אם זה פרנסה, אם זה רפואה, אם זה שידוך, אם כל אחד עם הישועה שהוא צריך, ועל ידי זה שמאמינים ומתחזקים בזה, שהשם יזבוח הוא כל יוכל, אז ממשיכים את הישועה הזאת, שהשם ישלח גם ישועה לדבר הזה. אז השני ורוב מספר להורים לעיני הילד סיפור, סיפור עתיק יומין. היה גביר עשיר אדיר מפורסם, קראו לו פינצ'ה קצין. הוא היה בעל הון תועפות, האוצרות שלו הענקיים היו סגורים ומסוגרים באוצרות שלו בבית גנזיו, במרתף עמוק באדמה, למען תהיה השמירה בקרקע מפני השודדים. המרתף היה בנוי חדרים לפנים מחדרים, עד החדר האחרון אשר שם היו צפונים, חפצים הכי יקרים, חדשים גם ישנים, והדלת שלו היה עשוי משל ברזל, ולצורך שמירה מעולה, ציווה העשיר למומחים לעשות תחבולה, שאם חס ושלום יזדמן לאיזה אדם המפתחות ויעלה בידו להיכנס לחדר ההוא, אזי יסגר הדלת אחריו ולא יוכל לצאת ולבוא. והוא לבדו העשיר, הוא ידע את הסודות איך צריכים לצאת, היה לו מפתחות מיוחדות ששמעו בלעדי רק בשבילו, וכך הוא יהיה בעל הבית היחידי, חס ושלום שאף פעם לא יהיה שום נזק וגניבה. רבו ישמח שובץ בלב איש ועצת השם איסוקום. יום אחד הלך העשיר לסייר בנכסים שלו, ובהשגחה פרטית השם עשה שהדלת נסגרה עליו, והיא פועל בשחס יפעול. אין יוצא ואין בו, אין לו המפתח, הוא לא יוכל לצאת מבפנים, אין עם מי לדבר. אז עוד לא היה כמו היום שאפשר לקרוא או בטלפון או בפקס או בכל העניינים האלקטרונים שאפשר כבר לקרוא למישהו אחר, והוא קורא בקול גדול, אבל אין קול ואין עונה, הוא היה בתחתית האדמה, אין סיכויים, שום אפשרות שהקול שלו יהיה בוקע ועולה וישמע למעלה. הוא ראה את המצוקה שלו, עובר עוד שעה ועוד שעה, והוא מתייבש. זה אוצר שאין שם אוכל ושתייה, אין אוויר, מי ימצא אותו, והוא מרגיש שהסוף של החיים שלו הגיע לקיצו. הוא רוצה משהו לכתוב על הקיר, שיהיה מזכרת, הוא עשה דם על האצבע והוא כתב על הקיר, אני העשיר, פינצ'ה קצין, מת ברעב, למרות כל הון שיש לי כאן, כל העשירות מול העיניים שלי, מה אני יכול לעשות עם הכסף, אם זה לא יכול לעזור לי לחיות, וככה הוא גמר את החיים שלו. מספרים את זה גם על רוטשילד, אולי עוד עשירים, אבל העיקר זה ההמשך. כעבור שעות רבות, עוד יום ועוד יום, התחילו בני ביתו לדאוג ולא ידעו איפה נעלם האבא. שלחו שלוחים לכל המקומות, לעיירות אחרות, התפרסם הדבר בפני חוצות, אבל כל החיפושים והמודעות עלו בתוהו. אחר כמה שבועות שעברו, אין שום זכר, לא שומעים מהאבא העשיר. החליטו אז בטח שמסכן האבא כבר הלך וכבר לא חי. כנראה באיזה יער או ששודדים לקחו אותו, שהוא נטבע במים שאין להם סוף, אי אפשר לדעת. נו, אז מה צריכים עכשיו לעשות? אם האבא סגר את העיניים, אז הילדים צריכים לפתוח את העיניים. מתחיל השלב של הירושה. צריכים עכשיו ללכת לאוצר שלו ולהוציא את היקר. הגיעו לחדר ההוא, הגיעו מומחה ושברו את הדלת. המשפחה נזדעזעו כאשר מצאו את האבא העשיר שוכב מת. וחילו ראודו, לא נעים לקרוא על הקיר מה שאבא כתב עם הדם שלו. אספר הרב הקודש רב חצקלי משינבר, כמה מוסר השכל יש ללמוד עד כאן, כמו שכתוב בגימור גיטן ונבוב ומד א', כמה תועלת הממון, אם יש בכלל תועלת בכסף, כשהוא לעצמו, אם אי אפשר לא לאכול את זה, לא להיות צבע, לא לקנות בזה אוכל, ואז כל ההון של הבן אדם לא שווה כלום, אפס, כאפרה דארה. בסדר, הבנים של העשיר לקחו את האבא, עשו לו את הכבוד האחרון וגמרו את ימי האבל וחוזרים לאוצר הגדול. תוך כדי חיפוש מצאו בין גנזיו אבן יהלום יקרה ונפלאה, נחמדה למראה ותאווה לעיניים. השווי של האבן היקרה הזו הייתה שקולה כנגד כל הירושה ביחד. החליטו כמובן, ליהנות מזה אי אפשר, אין טעם לחלק את האבן היקרה הזו לכמה חלקים, אז זה לא כבר לא שווה שום דבר. מה עושים סוחרים? האבא, היה לו מחלה, הוא רצה את זה באוצר שלו. טוב, אבל המחלה של האבא זה עכשיו אוצר עמק לילדים. מה עושים סוחרים? מוכרים את זה, ומהכסף התחלקו שווה בין כולם. אבל מי הוא זה ואיזה הוא שיכול להשיג ולשלם על האבן היקרה הזו שלל רב, מיליונים? מי מוכן לבזבז את הכסף שלו לקנות האבן? נו, בשביל זה יש מומחים, דרשו וחקרו, ונודע להם שהסולטן, השליט, המולך בטרקאי, בטורקיה, הוא המשביר, והוא חובב ומלקט אבנים טובות ומרגליות. הוא מוכן לשלם הום תואפות על זה. שניים מן האחים לקחו את האבן היקרה, נסו לטורקאי, על דעת זה להיכנס למלך עם האבן. ברגע שהמלך ראה את זה, השתנו הצבע של הפנים שלו. הוא מבין, הוא מומחה מהגדולים בעולם. איזה יופי של האבן. הלב שלו, הוא כבר רוצה שזה יהיה אצלו ממש בכיס. על המקום הוא אמר, בחיים שלי עוד לא ראיתי כזה אבן, מספר אחד בעולם. אני מוכן לשלם מזומנים, סכום עצום ורב שהוא מוכן לתת בעד האבן שזה יישאר אצלו. בוא נגיד 18 מיליון דולר. סכום עתק. נו, הם חשבו, סוחים זה סוחים. המלך רוצה לקנות את זה, בסדר. המלך הוא גם סחר, הוא נוגע בדבר, אז בטח הוא רוצה לשלם, פחות. אז הם העריכו את זה ביותר, הם אמרו שהם מבקשים שליש יותר מכפי שהוא קבע. הם עוד לא למדו את שער הביטוח, הם לא ידעו שאומרים לך מחיר, תהיה שמח בזה, ואם מן השמיים נגזר לך עוד, יהיה לך ממקום אחר, אז מתחילים להתמקח. נו, המלך מסרב, ומסע ומתן, דין ודברים, לא הגיעו לפשרה. לא, אז לא, לא עשינו שום עסקה. האחים הלכו לדרכם, האבן בידם, אבל בדרך הם אמרו בליבם, המלך כל כך רוצה את זה, הוא משתוקק לאבן הזו, זה יהיה האבן מהאוצר שלו. בטח, אחרי כמה שעות, הוא יחליט שהוא כן רוצה. הם הודיעו שם למשרתים שהם לא עוזבים את המקום, הם נמצאים בינתיים כאן מקום סמוך. בסדר, בטח עוד כמה שעות הוא ישלח שליח אחריהם ויסכים לשלם יותר. הגיעו לגבול של העירה בטורקיה שם, וצריכים לנוח, צריכים לאכול. נכנסו לאיזה אכסניה שם לאכול ולנוח, מחכים שם לשליח של המלך שיגיע. בינתיים, מה לעשות, אחרי שאוכלים ונחים יש עוד כמה שעות, אז התחילו לחשוב חשבונות. הרי יש עוד חלקי הירושה שצריכים לעשות חשבון בדיוק, אז עוד לא היו מחשבים, צריכים לכתוב כל דבר בנפרד ולעשות חשבונות. אבל משהו מפריע להם, שומעים איזה קול של ילד תינוק בוכה והוא לא נרגע, ואין להם משוב הדעת לעשות חשבונות. מה מתברר? בחדר ההוא היה תינוק בעריסה, הוא בוכה ובוכה ובוכה. רצו לראות מה קורה כאן, מה זה, תינוק של אפקר? אי אפשר להרגיע אותו? תנו לו מצץ ובקבוק, הוא יהיה רגוע. ניגשים, רואים שיושבים שם הורים, יחד עם התינוק, מתפללים, ומאוד שבורים, מה קורה? הילד שלהם חולה, והם צריכים להגיע כאן לאיזה רופא מסוים, שעדיין עוד לא הגיע התור שלהם, יש להם עוד כמה ימים עד שיכנסו אצלו, ובינתיים מחכים עד שיגיע התור להיכנס לרופא. אבל בינתיים הילד בוכה, הוא לא מרגיש טוב, חולה, אז מה לעשות? מה אפשר לעשות איתו? יש להם רעיון, לא חשבו על התינוק, הם חשבו לעצמם, צריכים לעשות חשבונות כמה שעות כאן. אז אחד האחים אומר, ככה בצחוק, נו, בוא נרגיע את התינוק, יש לנו משהו משעשע. הם הוציאו בעדינות את האבן היקרה ואומרים להורים, תשכיחו בבקשה, הילד ישחק בזה, זה מחליף צבעים, זה מבהיר, יש כאן ממש כמה צבעים שזה כל כך זוהר, אז בטח הילד יהיה שקט. ונתנו לו את זה ביד, ההורים שמחים שמישהו מתבונן ורוצה להשתתף בצערם. הילד לקח את האבן היקרה לאט לאט, בזהירות, ההורים נזרים שלא ייפול ולא יקבל מכה, והוא משחק עם זה, משפשף שתי הידיים, שם את זה קצת על הראש שלו, בצוואר, ככה משתעשע עם האבן. והם רואים שהילד נהיה שקט, חזרו לשבת לעשות את החשבונות במנוחה ושלווה. עובר שעה, שעתיים, אחרי גמר החשבונות, מה קורה עכשיו? אין שום שליח של המלך שמגיע. החליטו, אולי המלך צודק, צריכים עכשיו לתפוס, תפסת מרוב או לא תפסת, צריכים ללכת למלך ולגמור את העסקה. אין ברירה, אף אחד לא מגיע. נו, בסדר, הם קמים מהשולחן אחרי שעתיים שלוש, ואומרים להורים, תודה רבה שהשגחתם, והילד לא בכה, היה שקט והוא כבר מחייך. לקחו את האבן מהילד, עטפו את זה בעדינות, וחוזרים לארמון המלך. הגיעו למלך, אומרים לו, הם מסכימים לוותר ולקחת המחיר שהוא קבע בהתחלה. נו נו, המלך הבין שיחזרו. המלך לוקח את האבן בידו, הציץ מכל הצדדים, ומה קורה כאן? הוא מתרגז, אתם עושים צחוק ממני. הלכתם כמה שעות כדי להחליף באבן פשוטה, ואתם רוצים עכשיו את האבן היקרה? מה אתם חושבים, שתוכלו לעשות צחוק ממלך? תביאו את האבן שהבאתם בהתחלה, איפה הזה? הם צחקו ככה עם חיור, ואומרים בדרך ארץ למלך, חס ושלום, אנחנו נביא אבן שזה זול, ולמכור את זה ביוקר? לא, לא, לא לחשוד בנו. זוהי האבן היקרה, ומה שהבאנו בבוקר לפני כמה שעות, ומה המחיר שהמלך קבע, זה נסגור את העסקה. המלך אומר להם, אתם גנבים, אתם רוצים לרמות אותי, עם אבן פשוטה, הלכתם להחליף את זה, באותו גודל ובאותו משקל, אבן אחרת. והם מתקוטטים ואמרו, אנחנו מוכנים להישבה, שבועה אמיתית, לא החלפנו את זה, לא יחליפנו ולא ימירנו, טויב ברו, עירה בטויב, זה סתם עלילה. אנחנו מוכנים להישבה. הם טענו שאין סיכויים בכלל לעשות אבן בדיוק ממש, בדיוק שיהיה כמו זה, כמו האבן הראשונה. אנחנו אומרים את האמת. אז אמר המלך בנחת, בסדר, אי אפשר לעשות באמת ככה בכל פרטיו ודקדוקיו זיוף. אבל ספרו לי, מאז שהלכתם ממני בבוקר, הגידו נא לי, איפה הייתם וכל מה שקרה עמכם עם האבן הזאת, מאז שיצאתם עד שחזרתם. שני אחים אומרים את כל האמת, כל מה שהיה בדרך עם החשבונות זה עם התינוק, והנה חזרנו עם זה, הכל בסדר, זה לא קיבל שום מכה. המלך אומר, עכשיו אני כבר מבין את הכל, כולם צודקים כאן, אתם אמרתם את האמת ואני אומר את האמת, הנה אתם לא יודעים, אני מומחה, תדרשו ושאלו ותדעו. הילד ההוא שהיה חולה, האבן שהוא החזיק כל הזמן בשעתיים שלוש, יש בזה סגולות וכוח רפואה, והאבן העניקה והצילה את כל הסגולה שיש באבן הזו. כשהילד החזיק את זה, אז הוא התרפא, בגלל זה הוא הפסיק לבכות, הוא באמת כבר נהיה בריא, אבל כל הסגולה של האבן נעלם. זה עבר לילד, כבר נתרוקנה מכל השווי שהייתה. זה היה פעם 18 מיליון דולר. עכשיו זה רק כמו זהב מזויף שזה צבוע בצבע צהוב. זה עכשיו שווה סך הכל 200-300 דולר. גורניש מתניש. בגלל זה קוראים לזה, האבנים האלו, עוצרות סגולות מלאכים, כמו שקראנו בקוהלת פרק בייס פסוק ח'. זה נקרא סגולת מלאכים, שרש"י אומר בפרשת השבוע, אבנים טובות שהמלאכים גונזים אותם. זה באמת היה אבן יקרה. כל הסגולה הלך לעולמו, זה נכנס בילד, זה הוא יתרפא מזה. נגמר הסגולה, פונו הוידו, פונו זיוו, פונו אדורו. בגלל זה הבכי של התינוק הפסיק, הוא כבר בריא, אבל האבן כבר לא בריא. האחים בררו את הדבר וראו שהמלך צודק, וזהו זה. היה להם פעם אבן יקרה, וזהו. עד כאן סיפר הרב הקודש רב חצקלי משינובה. האנשים ההם, הם חשבו שהתכלית של כל הסיבוב שהלכו מהאוצר של האבא לנסוע כמה מדינות למרחקים למכור אבן, כך הם חשבו שעומדים עכשיו להיות עשירים אדירים של מיליונים מיליונים, אבל בהשגחה פרטית מהשם מצעדי גבר קוינונו, השם יתברך רצה לרפות את הילד, אז מן השמיים אם רוצים שיהיה לו רפואה שלמה, אז יכול אדם לבוא מקצי כדור העולם ויביא בידו הרפואה, והוא בכלל לא יודע מזה, רק השם יתברך יודע מזה. הרב הקודש משינובה גמר לספר את כל הסיפור, ובינתיים הוא מדבר עוד עם ההורים, הוא מחזק אותם, פתאום שומעים שהגיע איזה רופא גדול ומומחה ממדינה רחוקה, כדי להיות כאן בעיירה הזו, ליד הרב משינובה. שמעו את זה, הזמינו את הרופא לילד החולה, הוא עשה מה שהוא עשה, עם התפילות של ההורים, עם הברכה והסגולה של הרב, וברוך השם, הילד הזה קיבל רפואה שלמה, אחרי שכל הרופאים התייאשו כבר מלרפות אותו. אז הבינו למה הרב משינובה העריך בסיפור הזה, כדי שזה יהיה כמו תפילה והתעוררות רחמים שישלח השם יזבורך רפואה שלמה. זה נקרא, כשמאמינים בסיפור ומתבוננים בנפלאי סבוירה, אז יש כאן משיכה, שיש מושכים מלמעלה רפואה שלמה את הישועה מה שצריכים. עד כאן הסיפור שכתוב בספר. אבל כדרכנו למדנו, כשלומדים סיפור הזה בשער הביטוח על ידי קו השגוח הפרוטיס, ורוצים להתבונן כאן בסיפור הצדיקים בעוד פרטים כדי להתחזק, אז צריכים כאן ללמוד עוד משהו. אחד מנפלאות הבורא שאפשר ללמוד מהסיפור, בואו חשבון. לו יצויר שהיה מגיע רופא הגדול והמומחה בעולם, והוא בודק את התינוק החולה, והוא אומר, יש רק רפואה אחת שהתינוק יחזיק בידו לכמה שעות, אבן הכי יקרה בעולם ששוויה 18 מיליון דולר, והשתעשע בו, ורק אז הוא יתרפא. כמובן, הורים ששומעים דבר כזה היו מתייאשים מיד. אין להם סיכויים להשיג אבן כזו. ולו יצויר שהיו מקבלים רשות מהעשיר, מישהו אמר שיש לו פרוטקציה, והוא יודע שהעשיר אחד בעולם יש לו האבן היקרה הזו שאפשר להתרפות, והוא יבקש מהעשיר שיעשה חסד, שייתן לתינוק האבן לכמה שעות להחזיקו כדי להתרפות. אבל המומחה היה מודיע לעשיר, דע לך, שאחר כך נאבדו כל סגולת פלאי האבן היקרה, נהפכה לאבן פשוטה ששוויה רק כמה מאות דולרים, כמו אבן מזויף. על אחת כמה וכמה שאין להם סיכויים להשיג האבן להתרפות. וכאן יושבים להם הורים עניים, ובתמימותם מתפללים לבורא הרפואות, ריבונו של עולם, אומרים עליך, אתוהו כל יוכל, אני מאמין באמונה שלמה, שאומרים כל יום בברכת יויצרה מאוי רוי, יהיו לבד, אוי, יהיו לבד, אוי, בואי ראי רפואות, אדוי נא נפלא, אוי, אתה לבד, בואי ראי רפואות, בואי ראי זה לא שן אוי ובכל רגע ורגע השם יזברך, בואי ראי רפואות, אתה הוא אדוי נא נפלא, אוי, המחדש בטוב, אוי, בכל יום תמיד, שלחנו ביד תשלוח רפואה שלמה, שופכים את ליבם מתוך אמונה שלמה, שהרופא חול בשר, הוא לבדו מפליא לעשות. והנה, הבורא יתברך מגלגל ההבן ממדינה למדינה, ובהשגחה פרטית, פילי פלואים, הילד מתרפא. כמה אפשר ללמוד מזה? זה הרי קשור לשיעור שאנחנו לומדים כאן בשער הביטוחן. עושים השתדלות, רוצים לעשות הכי טוב וכך צריכים לעשות. אבל ברגע שלא יוצא ההשתדלות כמו שרצינו, אז צריכים דבר ראשון להודות לשם על החסד שהוא עושה שלא יוצא לפועל כמו מה שרצינו. אבל מכאן ועלה צריכים להגיד, ריבונו של עולם, אנחנו את שלנו עשינו, אם טוב בעיניך לעשות משהו שנקבל ישועה ועזרה בצורה אחרת שאני לא יודע מה, נו, אז הרבה שלוחים למוקוים, הרבה דרוכים למוקוים, הרבה אויפנים למוקוים, וישם לי סגולו, כלל ישראל זה עם סגולו, שחיים מעל הטבע. וברגע שמודים לקדוש ברוך הוא, כמו שהרבי מלמד אותנו, שעל הדבר שעבר בשלום נותנים לו תודה, ועל הדבר שלא יגיע בשלום עד הסוף, עשינו השתדלות בכל סוגי ההשתדלות שעושים בעולם, אם זה במסע ומתן, אם זה בשמשים, בבני הבית, עם השכנים, בבית מדרש, וכל במשך החיים, זה הרי כל יום ביום משתמשים עם עוד מישהו אחר, שהרבי מלמד אותנו איך לגשת, אבל לזכור טוב, רוצים לזכות לחיים בריאים, לחיים מאושרים, אז ברגע שלא יוצא לפועל הדבר שרצינו, גם כן להודות לשם, זה מלמד אותנו הרבה, ואז זה נקרא חיים הכי מאושרים. הרי הבטיחו לנו שאם מתחזקים בביטוח זוכים לשמחת החיים אמיתי, שלוות הנפש, מנוחת הנפש. איך? על ידי ההתבוננות במילים האלו, שאם נוהגים בכל ההשתדלויות בצורה הנכונה, מיד מקבלים את הדבר הנכון בזמן הנכון, לא אחרי כמה שבועות כששוכחים ואז נזכרים אומרים גם זה לטובו. לפעמים צריכים תוך כמה ימים, תוך כמה שעות ותוך כמה דקות. מה שיותר לומדים ומתחזקים אמון וביטחון, אז לפעמים כשקורה איזה קצר, איזה פנצ'ר שלא התכוננו לזה, אז תוך כמה שניות כבר עומדים על המקום ואומרים גם זה לטובו, מייס השם מויס איזויס, יויס אוסיבו מיים השם, כל מה דוביד אחמונו לטב עביד, הכוי לטויבו. זה נקרא חיים בריאים, שמודים לשם גם כן על החלק שלא רואים למה זה קרה. אני לא מבין למה זה לטובתי. הרי עכשיו זה שיעור קוף למת חס. איך מתחיל בתהילים קוף למת חס? לדוביד אוי דכו וכל ליבי נגד אלוהיקים, אז אמרקו. מה אומר המדרש על זה? אז שדוד המלך אומר נגד אלוהיקים זה בחינה של מידת הדין, לא סתם שהוא מודה לשם בכל הלב על כל המתנות, נגד הצרות הבאות עלינו אנו מזמרים לך, כך אומר המדרש שייך רטוי בקוף למתחס. דוד המלך הגיע לכזו דרגה שהוא עבד כל כך הרבה על עצמו, על חסד ומשפט השירו, עם חסד השירו ועם משפט השירו, נגד אלוהיקים הזמרקו. כמובן, אוי תחו בכל ליבי על כל הפעולות שיוצא לפועל, הכל בסדר, וכשיש איזו מצוקה, יש איזה צער, כל מה שקורה במשך החיים, כל המצוקות, כל התוכניות שאנחנו רצינו ולא יותר כמו התוכנית שלי, זה נקרא מצוקה, זה נקרא צער. הלכת לגמח והיה סגור, נגמר הכסף, הלכת לקנות ונגמר המוצר, כל מה שרוצים זה לא יוצא לפועל כמו שאנחנו עומדים כאן, זה נכלל בנגד אלוהיקים הזמרקו. הצרות הבאות עלינו אנחנו גם כן מזמרים לך. גבלדיק, יש כאן איזה משהו קצר מהכסף סויפר שאומר, מביא את המדרש, זה הביא אחת דרך אבדונני שדוד המלך אומר בתהילים סוף פרק נון, אומר המדרש, כתוב פעמיים נון, לא כתוב יחבדוני, אלו יחבדונני, מה זה שתי נונים? כובד אחר כובד. מסביר הכסף סויפר, מי שהיה בסכנה וניצל, מודל השם על הטוב שהשם עשה איתו, כמו שלומדים בברוכויס, דף נון דלת עמוד בייז, הרבו צריכים לאוידויס, כל הפרק בפרק ובזיים בתהילים, שצריכים לעשות סוד השדוי, להודות לשם על כל המצוקות שעשו מזה. והנה הוא מודל רק על ההצלה. אבל באמת אומר הכסף סויפר, צריך שיודע לשם גם על שהיה בסכנה, גם על המצוקה שהיה באמצע. נכון שעושים סעודת הודעה ואומרים אלל, שירו איזה תשבוכו איזה, אחרי שכבר קיבלו את הישוע שיעצו מזה, כמו שכתוב, יוידו לשם חזדו ונפלטו ולמאודום, כל הפרק וזיים בתהילים. אבל, אומר הכסף סויפר, יחבדון נשתי נונין, רוצים מהיהודי שיודע גם כן לשם על המצוקה שהיה, כי אם אתה מאמין שכל מה דעוביד רחמונה לטב עוביד, אז עצם הפעולה זה היה לטובה, למה השם עשה פעולה שזה נגד הרצון שלנו? למה הוא הביא אותנו לסכנה ומצוקה? כדי שאדם נכנע, וככה הוא נהיה יותר טוב, הוא מתפלל לשם, הוא שב מדרכו הלא טוב, או שיבוא לו אחר כך טובה לבסוף, כמו שחזל אומרים, כשם שמבורך על הטובו בשמחה, כך גם כן בהפך. על זה אומר דוד המלך, עבור חוי את השם בכל עיס, גם כן בשעת המצוקה. אז מי שמקריב קורבן טוידו, בפרשת צו מה שכתוב, אז לא רק על ההצלה, גם כן על המצוקה שהיה, הוא היה חולה, היה בשביה, הוא היה בים, אז על המצוקה הזאת הוא גם כן נותן תודה. אומר הכסף סויף הזה הפירוש, זה הביא אחתוידו יחבדונני. המדרש אומר, יש נון כפול להורות שיחבד את השם בכפליים, כבוד אחר כבוד, גם על המצוקה שהוא היה, וגם על הטוב שהוא רואה עכשיו שהשם הוציא אותו מאפילו לאוירו ומשיבוד לגאולו, כי הכוי לטב עוביד רחמונה. הוא מביא את זה שם על הדרך בפסוחים, בער ופסוחים קוף יזיין, כתוב הלל זה, מי אומר את זה? על כל צורה וצורה שלא יטובו יעליהם. כשיש גאולה, אומרים את זה על הגאולה. נו, אז זה מתאים מאוד לשיעור מה שלמדנו, הרב מלמד אותנו, כשיש איזו השתדלות מסוימת שעושים ולא יצא לפועל, אז הוא נותן לנו הוראה להודות לשם על ההשתדלות שעשינו, וגם על מה שלא יצא לפועל. על שני הדברים, כי הכל עושה הקדוש ברוך הוא, לטובו. יהי רצוי מלפני אבי שבשמיים, על ידי שמאמינים שהכל נעשה בהשגחה פרטית, ומודים לשם, ומשבחים אותו על כל המצבים, ואפילו על כל הפעולות שאנחנו עושים, הנה מגיע פורים, הנה מגיע פסח לעולם, כמה עוד אלפי רבבות פעולות צריכים לעשות עד שנגיע לחג הפסח הבא עלינו לטובה, וכמה מתוכם לא יוצא לפועל כפי התוכניות, אחרי שמתבוננים כאן, וכל מה שיותר לומדים את שער בתוכנו, ומתבוננים בהשגחת פרוטיס, אז אין כעס והכל בסדר, כי יודעים שכל הפעולות שעשינו ולא יצא לפועל, אז גם זו לטויבו. הנה ההודעה שצריכים יחבדונני נון כפול על שני המצבים. על השם יעזור, שזה יהיה באמת משיכה מלמעלה, על כל הישועות שכל אחד צריך, בונר, חי, מזוינר, רוויחה, הכל בבריאות הגוף והנפש, ובשמחו רבו, עם שמחה שחיים אמיתי, שלווה שנפש אמיתי, ושיהיה באמת, וישם לסגולו, מקבול הסטוירו, שזה לא רק חד פעמי, נכנסים לוישם לסגולו, קוראים את זה באמת שבוע פרשת יתרו, ובחג השבוע, אבל זה לכל השנה ולכל החיים, שאנחנו עם סגולו, שיש אשפו סטויבויס, עם סגולו סטויבויס שהקדוש ברוך הוא עושה רק לכלל ישראל כמו שבימו החיים הקודש, ואז נזכה לכל השפויס הטויבויס ושמחו רבו אשתו בגולו בזמן קורי ונאמר אמן.
השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300. מארצות הברית 1-6-4-6-5-8-5-2-9-7-9. מאנגליה 03-30-39-00-48. מבלגיה 3-2-3-3-6-9-6-7-6-6.